ישראל מפעילה היום שירותי הסעות מתחנות הרכבת לבתי העלמין המרכזיים ברחבי הארץ, והרכבת הקלה בבירה מאפשרת לבני משפחות שכולות נסיעה ללא תשלום לבית העלמין הצבאי בהר הרצל. על פי החלטת הדרג המדיני, הטיל הלילה צה"ל מחצות סגר מלא על שטחי הרשות הפלסטינית, והמעברים לרצועת עזה נסגרו, ייפתחו רק במקרים חריגים ובאישור מיוחד של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. הסגר יוסר ביום חמישי הקרוב בחצות בכפוף להערכת מצב. את הידיעות מסרו כתבנו בנצי לייזרוביץ' וקובי פינקלר. עופר כהן, אביה של לוחמת משמר הגבול הדר כהן, השם ייקום דמה, שנרצחה בפיגוע ירי סמוך לשער שכם לפני כ3 חודשים, ואביה אמר אמש קדיש בשם המשפחות השכולות בטקס בכותל, סיפר במהדורת הבוקר בקול חי למרדכי לוי על הרגע שחיזק אותו ואת משפחתו אחרי מותה של ביתו הדר, שמנעה פיגוע גדול בירושלים.
ובמהלך חשיבה, אני אתן לך דוגמה, הגיעו לנו 2 אוטובוסים מלאים באנשים שכונה יהודית באותו זמן שזה קרה. הם באו ועמדו לידי משהו כמו איזה 40-50 איש, כל נערים ונערות, ואמרו לנו, אופר, באנו להגיד לכם תודה רבה על זה שאנחנו נמצאים פה בזכות הדר. באותו רגע שזה קרה, באותו רגע שהדר נטרלת המחבל, הם היו אמורים להגיע לשכונה שלנו, וחס ושלום וחס ושלום היו אמורים להגיע להיכנס לכותל.
במשדר דיברה גם חגית ריין, אמו של רב סרן בניה ריין, זיכרונו לברכה, שנפל ביום האחרון של מלחמת לבנון השנייה, שהעבירה מסר מחזק על מהותו של יום הזיכרון.
אני, גם הקדוש ברוך הוא קבע לי את התאריך. כשבניה נולד, הקדוש ברוך הוא קבע שבמוצאי שבת פרשת ראה ב-8:40, בגיל 27 וחצי, הוא לוקח אותו השמיימה. מה לעשות בשנים האלה? זה בחירה של כל אחד. שנחשוב כל יום, מבחינתי יום זיכרון זה יום של חשבון נפש. מה כל אחד יכול עוד לפרום, עוד לעשות למען המדינה היקרה שלנו? וכל אחד יחשוב מה עוד יכול לעשות, שאלה שלמעלה שיסתכלו ויגידו וואלה, בשבילי אלה הלכנו.
וליתר החדשות, כוחות צה"ל שפעלו הבוקר באזור מחנה הפליטים קלנדיה נתקלו בהפרות סדר אלימות של מתפרעים פלסטינים שכללו יידויי אבנים והשלכת מטעני חבלה מאולתרים לעבר החיילים. לא היו נפגעים והכוחות פעלו לפיזור המתפרעים וירו באוויר, אך הפלסטינים טוענים כי צעיר פלסטיני כבן 17 נפצע קשה מהירי ופונה לבית חולים בירושלים. מוסיף להיות קשה מצבו של קצין צה"ל שנפצע אמש בפיצוץ מטען חבלה במחסום חיזמה צפונית לירושלים. הוא מאושפז בבית חולים הדסה עין כרם ועבר ניתוח, אך לא נשקפת סכנה לחייו. משטרת התנועה הודיעה כי בשל אירועי יום הזיכרון נחסמו לתנועה עד השעה 2 כמה מהצירים הסמוכים להר הרצל בבירה, ולקראת שעות הערב יחסמו רחובות רבים במרכז העיר ירושלים בשל אירועי יום העצמאות. פרטים מלאים על השינויים בהסדרי התנועה בירושלים ניתן למצוא באתר העירייה ובמוקד העירוני 106. הרכבת הקלה בירושלים תפעל הלילה בתדירות גבוהה ומעבר לשעות הפעילות הרגילות, אך לא תעצור בתחנת יפו מרכז. התחזית, היום נער, מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בימים חמישי ושישי צפויה התחממות הדרגתית ויעשה חם מהרגיל בעונה. מעד כאן חדשות כל חי.
יום הזיכרון בכל חי, באחד בצהריים, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו והרב משה סרצ'וק. ב3, במותם ציוו לנו את החיים. סיפורם האישי של נפגעי הקרבות ונפגעי הטרור, עם קובי פינקלר. ב5, מאחורי הזיכרון, הרבנים הצבאיים בפאנל מיוחד עם אריאל ברמן. וב7, זוכרים לחיים, עם הרב נחמיה רוטנברג.
כל חי תמיד.
בדמי חיי עם רחל פסטאג.
הצבי ישראל על במותך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון. פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע, על טל ועל מטר עליכם, ושדי תרומות, כי שם נגאל מגן גיבורים, מגן שאול, בלי משיח בשמן. מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויהונתן, הנאהבים והנעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו. מנשרים קלו, מאריות גברו. בנות ישראל, אל שאול בחנה, המלבישכם שני עם אדנים, המעלה עדי זהב, הלבושכן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יהונתן על במותיך חלל. צר לי עליך, אחי יהונתן, נעמת לי מאוד. נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. קינת דוד על שאול ויהונתן, מתוך שמואל ב' פרק א'. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות איבה. יום רביעי ג' באייר תפשין עין וב. עם ישראל מתייחד עם זכרם של 23,477 חללים. עם ישראל מתייחד עם זכרם של 12,576 נרצחי פעולות איבה. אמא, אני אתגעגע לזה שתקראי לי פלפילון, בני היקר, שתעזבי הכל רק בשביל לחבק אותי, כך בכל פעם כשאני חוזר מהישיבה. אני אתגעגע לשיחות איתך עד השעות הקטנות של הלילה, גם לתוכחות שהיית מוכיחה אותי, ולכל שאר הדברים הקטנים שעשינו יחד. כך עקיבא מאיר, בן 15, בנה של דפנה מאיר, שנרצחה בפתח ביתה באותניאל, ספד לה בירושלים, באירוע לציון 30 ימים להרצחה. בקול חנוק מבכי הוא אמר לקהל הרב, איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. אמא יקרה ואהובה, איך אני מדבר עלייך בלשון עבר? זה לא חלק מבדיחה, אני בטח הוזה. אבל כשחושבים על זה, תמיד קראת לעצמך סקנה. ואחרי כל זה אני מבין כמה צדקת. בניסיון חיים, בחוכמה, באין ספור מעשים. ובכל מה שעברת בילדותך, אמא, כל הוויתך הייתה אמת. גם כשזה לא נוח, וגם כשכן. לא התביישת להסכים עם זה, שאת האמא מספר אחת בגלקסיה. אמא, עצוב לי שהילדים שלי לא יזכו להכיר אותך, ושלא תוכלי לפנק את נכדייך, להעניק גם להם אהבה, כמו שהענקת לכולנו. אמא, כתבת לי לפני כמה חודשים משהו, אז חשבתי שזה מכתב קצר ומיוחד. היום אני מבין שזו הייתה צוואתך האחת והיחידה. וכך כתבת לי, לעקיבא המתוק שלנו, כל יום שעובר מצמיח אותך יותר ויותר. אתה גדל בקומתך הפיזית והרוחנית גם יחד. התוצאות נקרות לעין, בהבזקים הקצרים שבהם יוצא לי לראות אותך. אני מתגעגעת אליך מאוד, ועם זאת אני שמחה בשבילך שאתה לומד במקום שעושה לך כל כך טוב. אני מאחלת לך שהשמחה והנחת תהיינה תמיד מרכז חייך. עוד אאחל לך שתצליח במעשיך ותראה בכל דבר סוג של הצלחה, גם כאשר במספרים נראה לכאורה ככישלון. כששמחים אין כישלונות. מאוד אאחל לך שתתחזק באמונתך בבורא עולם, החותך חיים לכל חי. ממנו תשאב כוח לכל מה שתצטרך. תתלה בהשם את רצונותיך ותפילותיך. אני אוהבת אותך עד בלי די. מאימא, דפנה. לאחר שהקריא עקיבא את המכתב, בחר להודות לאלוקים. ועכשיו, כשהכל כבר נגדע, ואני עומד מולו, עומד ושותק, עומד מול האין סוף, יודע שהוא עשה את זה כמו שהוא עשה את הכל, ורואה פתאום את התמונה קצת יותר גדולה, גדולה ממני, גדולה מכולנו. ריבונו של עולם, מילה אחת יש לי להגיד לך, אחת בלבד, תודה, למרות הקושי, תודה על 15 שנים וחצי של אור, תודה שהיית איתי ברגעים הכי קשים, ושתהיה איתי ברגעים עוד יותר קשים, וגם על כל שאר הניסים שעשית עימי, תודה, נתת, לקחת, יהי שמך מבורך. הבעל סיפר בדמעות על דרכם המשותפת ונפרד מדפנה לעולמי עד. אנחנו רק מודים על כל דקה שהייתה לנו איתך. 6 אוצרות השארת לי, אשמור עליהם בשבילך. יחידים במינם, טבועים בחותמך. ואז פנה נתן לקדוש ברוך הוא שוב והסביר, אבא יקר, אינני מערער אחריך כמלוא נימה. נתת, לקחת, יהי שמך מבורך, אך זאת תעשה. היתומים שלי הם גם היתומים שלך. תן לנו כוח בביתנו, תן לנו לחוש את החיבוק החם שלך, את האהבה שלך. עטרה, אמא המאמצת של דפנה, סיפרה בהספד את סיפורה של ביתה. הגעת אלינו בגיל 13. היית במוסד שבו לכל אחד הייתה משפחה שאליה הלך. אבל לך לא היו דודים, דודות, סבא או סבתא, גם לא הורים שיכלו לקבל אותך. החלטתי שננסה את השידוך בינינו. כנראה לא ידעת מה זו אהבה ומהי משפחה שאפשר לחבק, לנשק. עם הזמן התרגלנו ואת הפכת לבת, והיינו כל כך שמחים איתך. דפנה סיפרה לי שכשנתן ביקש את ידה, אמרה לו, יש לי תנאי אחד, לא משנה כמה ילדים יהיו לנו, גם אנחנו נאמץ ילדים חוץ מהילדים שלנו. וכך באמת היה. הם קיבלו את יני ויעיר כשהיו בגיל 3 ושנה וחצי. וזה לא היה פשוט למצוא משפחת אומנה שמוכנה לקבל את שניהם ביחד. והם ברוחב לב השקיעו בילדים ומשקיעים בילדים האלה. מדפנה הקטנה והעבודה יצא בן אדם, יצאה אישה שידעה לתרום וידעה לתת, והייתה לה חוכמת חיים כפולה משלי. תמיד היו לה התשובות הנכונות. דפנה סייעה לאחרים גם בעבודה, כששילבה בין רפואה קונבנציונלית בעבודתה כאחות בבית החולים לבין עבודתה כמטפלת ברפואה טבעית בהתמחות בפריון. בנוסף הייתה גם מדריכת קלות. רננה בת הבכורה ספדה לאמא וסיפרה שהיא הייתה הרבה יותר מאמא. אימוש יפה שלי, החברה הכי טובה. בדבר אחד הצלחתי להיזכר אתמול, בשיחה שהתרחשה רק שעה לפני שהכל קרה. התחלת להעלות זיכרונות ממקרים שהתייעצתי איתך. שאלתי אותך איזה לק למרוח. תמיד היית מופתעת שהתייעצתי איתך על דברים שילדות מתבגרות לא תמיד מתייעצות עם האימהות שלהן. ואת אמרת לי, איזה כיף שתמיד אכפת לך מה אני חושבת. ותראי, תראי לכמה אנשים אכפת ממך. כמה אנשים באו להלוויה. קשה לי המחשבה שלא נצחק יותר, שלא נריב יותר, שלא תלווי אותי לחופה, לחדר לידה. סליחה אמא, שברגעים הכי קשים שלך לא הצלחתי לעזור לך. איבדתי לא רק אמא, אלא את החברה הכי טובה שלי. דפנה בתור רופאה גם חיברה תפילה מיוחדת לפני, תפילה לפני חלוקת תרופות, וכך היא כותבת: יהי רצון מלפניך, בורא העולם, המנהלו בחסד וברחמים, שתזכה אותי לחלק תרופות לעמך ישראל הזקוקים לישועה, וגם לבני עמים אחרים הנמצאים תחת הטיפול המסור של שליחיך הנאמנים, העושים עבודת קודש בימים ובלילות, בשבתות ובחגים, ללא לאות. זכייני נא להבין, לדעת, לזכור תמיד כי התרופות הן מתנה ממך ופועלות בשליחותך. זכייני נא לחזות ולשמוח בהשפעתן המיטיבה של התרופות אותן אחלק לחולים ברחמים. זכייני נא לתת את התרופות מתוך ריכוז ומתוך הבנת מנגנון פעולת התרופה על המחלה. זכייני נא להבחין בזמן, בכל טעות שלי או של חבריי, בשרשרת מתן התרופה, ולפעול במהירות לתיקונה, בטרם תגיע התרופה לגופו של החולה. זכייני נא לפעול תמיד מתוך ענווה, ללמוד וללמד אחרים על הצלחות וכישלונות בחלוקת התרופות. זכייני נא לתת תרופות לחולים מתוך בריאותי האיתנה, להודות על כך שאיני נוטלת תרופות אלו בעצמי. זכייני נא ללמוד להזדהות מתוך בריאות עם סבלו של החולה ולעזור לו ככל יכולתי בכלים שאתה נותן לי, יום יום ושעה שעה. אמן. יום ראשון, אור לחץ שבט, תפשין עין וב. השעה 5:35, שעות אחר הצהריים. דפנה מאיר מסדרת את כלי העבודה. נער פלסטיני נכנס לתוך הבית, ובאבחת סכין, קוטע חיים שלמים. שלום לנתן מאיר, הבעל של דפנה.
שלום, שלום.
קודם כל תודה שהסכמת להכניס אותנו פה לתוך הבית. לא היה קל, כי את עומדת בדלת הכניסה, ואת אומרת, רגע, כאן זה קרה, ואת מסתכלת וזה נראה כמו משהו לא שפוי. יש עוד בתים באזור, ויש פה חיים שלמים, ואיך זה קרה, ומאיפה הוא בא, ולמה?
כן, הבחירות של אלוקים הן לא פשוטות. ומתוך כל ההנהגה הפשוטה שלו, שבה הוא מלווה אותנו ביום יום, לפעמים יש גם הנהגה גבוהה שמחליטה את ההחלטות שלה, מי יחיה ומי ימות. ואין לנו איך לגעת בהחלטות הגבוהות שלו. אין לנו השגה שם.
כן. מה אתה זוכר מאותו יום מר ונמהר? איפה זה תופס אותך?
אני... באותם רגעים הייתי עם הילד הקטן שלי בבדיקת רופא, באחד היישובים בגוש עציון, והטלפון היה מושתק, כי הייתי בדיוק אצל הרופא. היו לי שתי שיחות שלא נענו, מדפנה, שכנראה רצתה לתת לאחד הילדים לדבר איתי. ודקה אחרי שיצאתי, חזרתי אליה, ומי שענתה לי זאת הבת הגדולה שלי. והיא אמרה לי שמחבל נכנס הביתה ודקר את אמא.
היא הצליחה לומר את זה בצורה ברורה? הצלחת להבין מה היא אומרת?
זה היה מאוד נסער, אבל הבנתי מיד. לקח לי זמן לקלוט רגע מה הולך פה. אבל נכנסתי לאיזשהו אוטומט של כן סוג של לנהל את האירוע מבחינתי, של איך אני כמה שיותר מהר אוסף את הילדים שלי שהם ישמעו את זה ממני. רננה המקסימה שלי נתקה לי את הטלפון בצורה מושכלת, כי היא לא רצתה, היא הבינה שהדקירות האלה זה דקירות מוות, והיא רצתה לחסוך את זה ממני ולתת לי זמן, והיא נתנה לי את הזמן הזה.
בוא נזכר בת כמה היא?
בת 17 וחצי.
כן, ילדונת.
רננה, הג'ינג'ית שלי.
ג'ינג'ית אמיתית. כן, תוקה.
כן, הבת הגדולה שלי, בת ה-17 וחצי, תפקדה פה, חבל על הזמן, הזעיקה את הכוחות, ניהלה את הילדים שהיו בבית. איך אמר לי אחד הקצינים הבכירים של הצבא שהגיע לפה לבית, במהלך השבעה אמר לי, אני מחפש מגדים שהתנהלו בזמן אירוע באותה יכולת של תפקוד.
אין ספק, רק מקצת לראות אותה בעיתונים וקצת לקרוא כן. עליה וקצת רעיונות, ילדה מיוחדת, כן. אי אפשר להתעלם ממנה אפילו לא לרגע.
מיוחדת במינה.
כן, כובשת באישיותה. איך מצליחים לשמור על איזושהי שגרה, על איזושהי שפיות? הילדים צריכים לחזור למוסדות הלימוד, צריכים להמשיך לשמור על משהו שפוי, איך עושים את זה? כי זה אירוע שכשאתה מסתכל עליו הוא לא שפוי. אנחנו אנשים כולנו חדורי אמונה ומלאי אמונה ויודעים שהכל מלמעלה, אבל כשאתה מוריד את זה לקרקע, לבית, לילדים, זה משהו שהוא בעצם לא שפוי.
נכון, זה מאוד קשה, אבל...
מה עוזר לך לשמור על...
יש לנו ציווי בתורה, שאומר, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. ובחרת בחיים. אז הקדוש ברוך הוא כן נותן את החיים ונותן את הטוב. ולפעמים גם הוא נותן את המוות ולפעמים גם את הרע. זה מה שהוא נותן. ולנו יש תפקיד. ובחרת בחיים. אז מתוך זה אנחנו קמנו מהשיבה, חזרנו הביתה, ויום אחרי זה הכי ברור בעולם, כולם חוזרים ללימודים, כולם חוזרים למסגרות. כל אחד מנסה לעשות את המקסימום שהוא יכול כדי לחזור לחיים. לחיים אחרים. צריך לדעת שזה משהו שעכשיו אני מבין אותו. לא ראיתי אותו קודם, ודיברתי עם אחים לצערה, משפחות שכולות אחרות, והם מאוד הסכימו איתי שהשכול גורם לזה לא רק שתאבד את היקר לך מכל, את אותו אדם ספציפי, אלא למעשה אתה מאבד את כל סביבתו. כל סביבתו משתנה. לילדים שלי יש אבא אחר מהאבא שהיה להם קודם. ולי יש ילדים אחרים ממה שהיו לי קודם. והבחירה בחיים עכשיו היא בחירה בלחיות לפי התנאים החדשים שלו. ואלוקים הוא זה שמציב את התנאים. והבחירה שלנו, המצווה שלנו זה לבחור בהם ולהמשיך ללכת.
יש תחושה של החמצה לפעמים, הרי הרבה פעמים כשאנשים הולכים, למה לא הספקתי להגיד לה, למה לא עשיתי מה שהיא ביקשה, למה לא קניתי, אפילו דברים קטנים.
האמת שתודה לאל, לנו המשפחה הקרובה מאוד, אין שום תחושה של החמצה וגם להפך. אנחנו רגע אחרי פסח, אז ההפך מההחמצה זה המיצוי. ויש לנו הרגשה של מיצוי מאוד גדול, ויש לנו תודה מאוד גדולה בלב, שחיינו פה בפול ווליום, ברמות הכי גבוהות שיש כל יום ביומו, את הכי הרבה שיש, וניצלנו, ודפנה ניצלה כל רגע. ואני יכול להגיד שזה ממש משהו שאין לנו, תודה לאל, אין לנו שום תחושה של החמצה.
זה מנחם?
אני לא יודע אם זה מנחם, זה... יש בזה משהו מרגיע, יש בזה משהו שהוא גם משמח, ומשהו להגיד עליו תודה, וזה משהו שאנחנו מאוד חזקים בו, אנחנו אומרים תודה מאוד גדולה על מה שהיה לנו, היה לנו המון, היה לנו באושר רב ובשפע גדול מאוד, ואנחנו בתודה גדולה כלפי שמיה על כל הטוב שהיה לנו. רצינו שיותר, אבל הוא החליט שמספיק לכם. אז אנחנו אומרים תודה.
אומרים שיש אנשים שחיים חיים שלמים ולא זוכים, ו... אז אולי באמת יש פה נחמה, את אומרת, אמנם זה היה 19 שנה, אבל זה היה 19 שנה כל כך מלאות, שאולי אי אפשר לשוב, זה הכל מלמעלה ואנחנו מאמינים, אבל לחיות, היא הספיקה בחיים הקצרים שלה כל כך הרבה, מה שאנשים אחרים אולי לא מספיקים במשך חיים שלמים. אומרים את זה לפעמים וזה נשמע קצת קלישאתי, אבל מתברר שזה כל כך נכון אצל דפנה.
אני יכול להגיד, לא בדקתי את זה, אבל אני אומר את זה באחריות מלאה, שגם הבת הקטנה שלי, בת 10.5, קיבלה שעות אימא יותר ממה שרוב האנשים מקבלים בכל חייהם. זה ברור לי, כשמש, חייתי את זה. לפעמים אני מודה, אפילו סניתי את זה, כשהיא הלכה לקרוא להם סיפור לפני השינה, וזה היה לוקח 2.5 שעות, ואני מחכה שהיא תבוא כבר לישון, אז לא תמיד אהבתי את זה. לפעמים פשוט הלכתי לישון וזהו. אבל הבת לאחור, תודה לאל, הילדים קיבלו המון המון אימא.
כן, למרות שהיא עבדה והיו הרבה עיסוקים, היא לא ויתרה.
כן, היא ידעה מאוד, אפילו כתבה מעין מתכון כזה, שיקרא לו חשובומטר, מעין מפתח כזה, שבו היא אומרת, רגע, מה חשוב, מה לא חשוב, בוא נדע מהו מרחב ההשפעה שלי, איפה אני יכולה להשפיע הכי הרבה והכי חשוב, הכי חשוב ששם אני אשפיע, ואיפה זה זניח, וכדאי להשאיר את זה לאחרים, או לשים את זה בצד, ולפעמים אפילו פשוט לשמוט את הדברים, מותר לנו, לא מזמן הייתה שנת שמיטה, מותר לנו לשמוט דברים ולהגיד, בסדר, אז החלונות לא יהיו נקיים, אבל יהיה עוד סיפור עם הילד.
זה היית צריך להגיד לנו לפני פסח.
בסדר, יש עוד פסח בשנה הבאה. אני יודע שיש הרבה נשים שלא רוצה לשמוע את זה עכשיו, אבל יש עוד אחד בעוד שנה.
כן. אני ככה מחזיקה ביד עיתון, ותמונה שלך יחד עם רננה ניבטת. אני מסתכלת על הג'ינג'ית המתוקה הזאת, וחוץ מלרצות לחבק אותה. ואתם דווקא מספרים פה, אתם נסעתם לאום, הזמינו אתכם, לא בדיוק הזמינו, אלא...
הזמינו. כן, המשלחת הישראלית לאום הזמינה אותנו לבוא לשם. לא הייתי מעלה את זה בדעתי בלי זה. אני מודה, אני בחור מאוד ציוני, וכשמדינת ישראל קוראת לי, אני לא שואל הרבה שאלות ובא.
ובעצם חזרתם באכזבה גדולה.
אני לא חזרתי באכזבה גדולה.
אולי כי לא ציפית מראש.
כי לא היה לי שום ציפייה מהגוף הזה, שבעיניי הוא הפך את עצמו ללא רלוונטי, ועצוב שהוא כך.
אתה אומר, את השלום יביאו האזרחים הפשוטים, אלה שחיים יחד, זה לצד זה. הם יצליחו בכך רק אם האום יפסיק להפריע להם לעשות שלום.
אז את המילה רק, העיתונאית שכתבה את הכתבה הזאת הוסיפה. האום הוא לא עד כדי כך חשוב, בשביל זה שהוא יצליח להפריע לשלום, שהולך ונרקם פה, בשטח. אני איש מאוד מאמין, ואני מאמין גם בשלום, ואני גם מאמין בבני אדם.
כן, כשנכנסנו שמעתי אותך אומר, מדבר על מוחמד שאמור לבוא, ומשהו שקשור לבית,
כן,
ככה.
יש לי גם המון סבלנות, המון סבלנות. אני זוכר שמהרגע שבני ישראל דרכו על אדמתם, אחרי הגאולה הניסית של מצרים, 40 שנה עם משה רבנו, יהושע המנהיג שלהם, נכנסו לארץ, היית מצפה, אוקיי, 2-3, בית מקדש. 480 שנה זה לקח. 480 שנה, מצאת בני ישראל מארץ מצרים, עד בניית בית המקדש על ידי שלמה. אנחנו צריכים להיות יותר סבלניים. שלום זה משהו שלוקח הרבה מאוד שנים, זה יכול לקחת דורות. לא קל לחכות את הזמנים האלה, אבל צריך לדעת לחכות אותם.
וכשקורה משהו בסדר גודל כזה, אמרנו קודם, לא שפוי, זה לא גורם לך להתייאש? לחשוב שאולי זה בלתי אפשרי? אם נער פלסטיני בן 14 או 15 מסוגל לקחת סכין ובצורה כל כך אכזרית לסיים חיים של אישה שהיא אימא לילדים, לא עשתה לך אף פעם שום... איך? זה לא גורם לאיזשהו ייאוש?
תראי, אני מסכים שהיה פה מפגש מזעזע. בין אישה שחמלה היא אחד הסממנים הכי בולטים שלה, לבין נער שהגיע חסר חמלה לחלוטין. מפגש מזעזע שנגמר מאוד רע. אני לא מתייאש בכלל, בגלל שתי סיבות אני חושב. אחת, יש לי בעיה מובנית. אני אופטימי, חסר תקנה. כנראה שאני ממש חסר תקנה בנקודה הזאת. ואולי טוב שכך. אני לא ממש מצטער על זה. סיבה השנייה, שהיא קצת יותר ארצית, היא זאת שאני חי פה. 20 שנה, למרות גילי הצעיר, אני חי פה יותר מ-20 שנה. אני מכיר את השכנים שלי הפלסטינים. מכיר הרבה ערבים. אני בוודאי יותר מכל ישראלי ממוצע. יש לי הרבה חברים ערבים, פלסטינים. לחלקם אני מופיע בתור המספר חירום שלהם, שכשהם יודעים שהם באמת בצרות, הם התקשרו לנתן והוא ימצא את הדרך לעזור להם. וחלקם כבר השתמשו בזה לפעמים. אני יודע.
מה אותם אנשים הגיבו אחרי הרצח?
אני יודע שאותם אנשים, שהרבה מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית, מאוד מאוד לא רוצה בטרור, והייתה רוצה לחיות איתנו בשלום. משיחות רבות שאני מנהל איתם, ואני מדבר איתם על הכל. על הכל הכל, לא מתבייש לדבר איתם פוליטיקה, לא מתבייש להיות, לדבר איתם על הסגנון של הישראלי והסגנון של הערבי וכל הדברים האלה, אני לא מתבייש, אנחנו מדברים על הכל, אנחנו חברים טובים, מאוד טובים, ובחברות הזאת היא תנצח, היא הרבה יותר גדולה, כי הרוב מוחלט של האוכלוסייה, זה מה שהוא מחפש, הוא לא מחפש את הסכסוך, זה נכון, יש מיעוט שהוא גדול מדי, וזה בעיה מאוד קשה, כשאתה מדבר על מיליון אנשים, אז גם מיעוט של 20% זה 200,000 איש, ו-200,000 טרוריסטים זה
הרבה.
Too much. אבל אני למדתי שחושך מגרשים על ידי אור, ולא על ידי זה שננסה להילחם כל הזמן בחושך, כי החושך פשוט לא הולך כשמנסים לגרש אותו. באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, זה הדרך. אז נרבה את האור, נרבה עוד אהבה, ועוד יותר קשר עם השכנים שלנו, ואני מאמין בזה שזה מה שיגרום גם לאלו שכרגע לא רוצים לחיות איתנו בטוב, ללמוד לחיות איתנו בטוב. אולי זה ייקח 200 שנה. זה ממש לא מטריד אותי.
ואין לך לפעמים תחושה שאם היית בוחר לגור במקום אחר, אז אולי זה לא היה קורה? אני יכולה לשאול את זה קצת אחר. למה בחרת לגור
אני
כאן?
אני בחרתי לגור כאן כי למדתי כאן בישיבה. כאן. היה לי טוב.
כאן זה אותניאל, למי שאולי לרגע שכח או לא יודע.
אז אני למדתי כאן בישיבה באותניאל, והייתי, אחרי שהתחתנו, הייתי אברך פה בישיבה. המשכתי לעבוד פה, התחברנו מיד לאנשים שבמקום, יותר מכל דבר. אם הייתי צריך לבחור נוף, הייתי גר בלבנון. אבל יש כל מיני בחירות בחיים, ואנחנו ראינו את הקסם של האנשים שחי פה. ורצינו לחיות פה. זה יהיה פתטי להגיד שלא מסוכן פה בכלל. אבל סכנות יש בכל מקום. סכנה רודפת אותנו אלפי שנים. בכל מקום.
הילדים לא ביקשו לעבור מפה אחרי, אבא אולי נלך לגור במקום אחר מסוכן.
הם גם אמרו להפך. אבא בבית הזה זה המקום היחיד שבו אנחנו נרגיש אי פעם בטוחים. זה
וואו.
רגשי,
לא
רגשי,
מובן
זה,
מאליו.
זה גם פרדוקסלי לגמרי, אבל זה הבית, פה גדלנו, פה אנחנו חיים, זה הבית שלנו. אנחנו גם, נהייתי פעם רכז הביטחון של אותניאל, אני מכיר את נושא ההבטחה. אני יודע כמה הזוי הייתה החדירה הזאת של המחבל ליישוב, הוא עבר בין טיפות של הבטחה שקשה להאמין שהוא הצליח לעשות את זה. אם הוא היה כל כך מתוחכם, הוא לפחות היה מצליח שלא יזהו אותו בדרך חזור, אבל זיהו אותו. אז אני מכיר את ההבטחה פה, אני יודע שההבטחה פה מצוינת, אבל אני יודע שלאלוקים מותר לעשות בחירות משלו, ולא משנה כמה אנחנו נאבטח. לאלוקים מותר להחליט אחרת.
ואתה כועס עליו לפעמים?
הייתי מנדירות. לפעמים אני כועס עליו, אני לא מבש לי חוס עליו, אני חושב שאנשים שחושבים שאסור לחוס על אלוקים, הם מקטינים אותו מאוד. חושבים...
בעיניי לחוס על אלוקים זה דרגה גבוהה באמונה. אתה כועס רק על משהו שאתה מאוד מאוד מאמין שהוא קיים ומתנהל קרוב אליך.
אז אני מדבר איתו המון, על הכל כל הזמן, ולפעמים גם כועס עליו. ואומר לו, עם כל הכבוד, היית יכול, היית יכול לסובב את זה קצת אחרת. אני מבין שהכל לטובה וכל זה, אבל נחילה, ככלת לסובב את זה, בכל זאת קצת יותר מוצלח, אתה אחרי הכל אלוקים. אבל אני מבין שאני אני גמד קטן, ליד תמונה מאוד מאוד גדולה, ואני לא, זה לא ברמה של ויכוח מולו.
הרבה דברים שדפנה כתבה במהלך השנים התפרסמו אחרי לכתה, ואז כשאת קוראת את הדברים את מסתכלת ואת אומרת, למה לא הכרתי את האישה הזאת? היא הייתה כל כך מיוחדת, ושמעתי את זה מכל כך הרבה אנשים שאומרים, חבל שאנחנו לא יודעים שמסתובבים בינינו אנשים כאלה, למה רק אחרי מותם פתאום הם מתגלים כל כך בתפארתם? אז אתם הייתם קרובים ובטח הכרתם את האישה המדהימה הזאת, ואנחנו רק אחרי מות מגלים אותה.
תראי, דבר ראשון, יש הרבה שכן זכו. לדפנה היה בלוג מאוד מאוד פופולרי באינטרנט, בלוג שעדיין קיים. היו לו, היא אמרה לי שבוע לפני הרצח, היא אמרה לי שהיא עברה את 150 אלף כניסות לבלוג שלה. כלומר, זה כן נפוץ. יש לה, בנוסף לזה היה לה עוד מקום שבו היא... היה לה עוד מקום שבו היא פרסמה תשובות. יש שם 5,000 תשובות. 5,000 תשובות, ודפנה הייתה גרפומנית ברמה היסטרית. הייתה כותבת תשובות ארוכות, מפורטות מאוד. וכל זה נשאר. כלומר, יש המון המון בכתובים. לשמחתי, לא ראינו את הכל ביחד. לא ראינו שרגע, אז היא מפורסמת גם פה, וגם עושה את זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. ואני חייתי ליד דפנה פשוטה אחת, קטנה וחמודה. וזאת הייתה אשתי, כאילו, זה... אני שמח שיכולתי לחיות לצידה בחיים פשוטים. וככה חיינו, כאנשים מאוד פשוטים.
אפילו היום גילית משהו שבעצם לא הכרת, משהו נוסף שדפנה כתבה. אמרת לי, הנה, קיבלתי היום משהו שאחת החברות ככה העלתה.
דפנה, בגלל שכתבה המון, היא גם הרבה פעמים הייתה שולחת לי בוואטסאפ או כל מיני במייל, כל מיני מכתבים שהיא שלך, ואמרתי לה, דפנה, אני צריך יום חופש בשביל לקרוא את זה, את כותבת יותר מהר ממה שאני קורא, וזה לא עובד. אמרתי לה, גם כשאני אצא לפנסיה, אני לא אספיק לקרוא את כל מה שכתבת, כאילו מה, איך, והייתי ממש מתאמץ, לפעמים אפילו רושם ביומן, לגמור לקרוא את כל מה שהיא כתבה לי. זה היה הזוי, ובאמת... נדמה לי שלא הכרתי את הקטע הזה שראיתי היום, קטע שבו היא מספרת על על האפיקומן בחייה. קטע מרגש ויפה.
אתה רוצה לקרוא לנו אותו?
ננסה. בילדותי איני זוכרת אפיקומן. איני זוכרת ליל הסדר לבד מפעם אחת. הפעם הזו הייתה כנראה כשהייתי בת 10-11. דרשתי מאמא שלי להכשיר את הבית לפסח ולעשות ליל הסדר. איימתי עליה שאם לא תעשה כן, לא אבוא לחג מהפנימיה ואלך למדריכה שלי לביתה. אמא שלי החליטה להתאמץ בנושא והיה ליל הסדר. אני לא זוכרת מה היה בו. חור שחור. כנראה לא היה נעים. זוכרת במאורפל שנה אחרת שבה הייתי בליל הסדר בבית של אחת המדריכות מהפנימיה. כנראה המצב בבית כבר היה עוד יותר מפורק. לא זוכרת מה היה באפיקומן. לא זוכרת האם נטלתי בו חלק. והרעיון של מתנה לילדים לאפיקומן היה זר לי, עבר לידי. רק שפגשתי את בעלי, הוא קיבל משמעות. המשאלה הכי קסומה שלי, שאין לה שום קשר לאפיקומן, תמיד הייתה שיהיו לי שני הורים שמסתדרים ביניהם, שהם יאהבו אותי ואת אחי, ויגלו אותנו בנעימים. המשאלה לא התגשמה. מתנת האפיקומן הגדולה ביותר שיש בעולם ניתנה לי, כמובן. קיבלתי את בעלי כמתנת אפיקומן. בביתנו, בעלי מחביא את האפיקומן במקום שלא קל ולא קשה למצוא. ולפעמים הילדים חוטפים אותו מידיו ישירות. כשמגיע הרגע להחזיר אותו, כל ילד מבקש בקשה. כולם מקבלים, ולא רק מי שגנב. הבקשות המרגשות, יום חופש עם הורה או עם שני ההורים. את זה חלק מהילדים ביקשו בשנים העמוסות יותר. כשלא היה לנו הרבה זמן להקדיש לכל ילד. וגם בקשות שמבקשים בצמדים, תוך שיתוף פעולה והליכי פשרה ביניהם. עם זכרונים משרתני נאמנה, טרם ביקשו משהו כולם יחד. אנו משתדלים לנהל מסע ומתן, אולם לא לכפות פשרה שקשה מדי לילדים לקבל. ומשתדלים למלא את הבקשות בתוך פחות משנה. גם אם הן בקשות קשות לביצוע או יקרות מאוד. השנה קנינו לאפיקומנים טרמפולינה גדולה ואקווריום ענק. אני באופן אישי נמצאת כרגע בתקופת חיים שבה אני נזקקת ומבקשת שקט, רוגע, מנוחה ושלווה. אני מנסה להרגיע את עצמי מבפנים וליצור מציאות שבה מותר לי לבוא הביתה ולשבת על הספה. בלי לחשוב ישר על כל מה שיש לי לעשות. כי כבר ברור לי ששלווה היא באה מבפנים. כשזה עדיין לא היה ברור לי, הבאתי זאת בתור משאלה, וכעסתי כשלא קיבלתי אותה מן החוץ ומן הסובבים. לבד מכך אבקש לי ולמשפחתי אושר חומרי. אשמח לנסות את זה, להיות עשירה. אחרי שנים של אמונות מגבילות על כסף, שהוא מביא איתו רק צרות, שחררתי את האמונות הללו שליוו אותי ויצרו את צעדיי ואת יכולותיי להיות כלי קיבול לשפע, כלי קיבול לשפע גשמי. אני מבקשת ומוכנה לקבל אושר. ואת כל השאר כבר יש לי, זכיתי בטוב עצום.
כל כך אנושי וכל כך שפוי וכל כך בגובה העיניים. אני לא חושבת שיש אישה שתקרא את זה ולא תתחבר בעצמה.
נכון, והלוואי והרבה נשים גם יקשימו את זה. שידעו לקחת את, את השקט ולדעת שהשקט בא מבפנים. מותר לדרוש מהבעל, אני לא נגיד את זה בכלל. אבל שקט מתחיל מבפנים.
כן. אתם, דפנה גדלה בבתי אומנה, והחיים שלה באמת לא היו פשוטים, והיא לקחה את כל זה ועשתה עם החיים שלה משהו כל כך מדהים. זה היום כל מי שהולך ללמוד קואוצ'ינג תמיד אומרים, כן, אכלו לי, שתו לי, אכלו לי, זה נגמר. מהיום אתה כבר בן אדם בוגר ותתחיל לקחת, אבל היא כנראה הקואוצ'ינג אצלה היה ב-DNA, היא ידעה את זה עוד לפני שצצו לנו כל מיני מאמנים ושיטות. ואתם משמשים כמשפחת אומנה גם לילדים אחרים.
נכון. קודם כל נכון, דפנה גדלה במשפחת אירוח, איזושהי מסגרת לחופשות ושבתות, שהייתה לה קצת לפני גיל תיכון. לפני זה היא הייתה בפנימיות. אנחנו, כשדפנה ואני נפגשנו, דיברנו על זה ביחד, שנינו רצינו מאוד שהבית שלנו גם יהיה פתוח לילדים שיזדקקו לו. ידענו כל השנים שיגיע היום ואנחנו נגשים את החלום הזה. היה לנו גם הסכם כל השנים, שאם אנחנו מוצאים מישהו עזוב, אנחנו יכולים להביא אותו הביתה, בלי לשאול אחד את השני. והאמת שלשנינו זה כמעט קרה. במספר פעמים בחיים. והפעם האחת שבה פנינו לרשויות בצורה מסודרת, אז באמת קרה לנו הנס המופלא הזה, מעשה משוגע לחלוטין, אבל עם תמורה שאין כמוה בעולם. לגדל שני ילדים זה...
זה בעצם לגדל שני ילדים נוספים על הילדים כן. שיש לך בבית.
זה להיות... קשה להיות צנוע במקומות האלה, אבל זה לדעת שאתה עושה את הכי הרבה שאפשר בעולם. זה
לקחת את החסד ולהכניס אותו לתוך הבית
נכון,
יום יום.
ואני רואה לילדים שלי שכולם אומרים שכשהם יגדלו, בטח שהם יקחו ילדים באומנה. ואני אומר לעצמי, כאילו, מה זה חינוך מוצלח? חינוך מוצלח זה שהילד שלי ימשיך להיות אדם טוב, וימשיך לעשות חסדים לעולם, ויחסיר את החסד שהוא קיבל. ואם הילדים שלי בגיל כל כך צעיר כבר שואפים לעשות חסד עם העולם, אז אני יכול... להגיד
לסמן וי גדול.
שמשהו, כן, שמשהו עשינו להם בלב. אני לא יכול לדעת מה הכל יצא ואיך הכל יצא. לאלוקים יש את ה... למדתי שלאלוקים יש כל מיני הפתעות בחיים. אבל אנחנו נתרמנו 10 מונים ממה שאנחנו נותנים.
ואותם ילדים עדיין ממשיכים עכשיו אחרי... אנחנו כבר קצת יותר מורכב כרגע. קצת הרבה יותר מורכב.
אני לא יודע אם המאזינים שלך שומעים את הרעשי הרקע, אבל אחד מרעשי הרקע המשמעותיים ביותר שאת יכולה לשמוע, אם יש, זה אחד הילדים האלה. אחד החמודים האלה, שהיום ספציפית אפילו היה חולה ולא הלך למסגרת שלו. מאתגרים ומשמחים,
ואין לך שום מחשבה למצוא להם משפחה.
הם הילדים שלי לכל דבר ועניין, בלי צל של ספק. יכול לומר, זה איזשהו קוריוז, אבל כשאני הגעתי, אני לא הייתי ביישוב בזמן הרצח. כשאני הגעתי אל הילדים שלי, לחבק אותם אחרי שהתבשרנו את הבשורה הנוראית, השאלה הראשונה שהייתה להם לשאול, זה אם שני הילדים האלה נשארים איתנו.
וואו.
אני נשבעתי להם שבוודאי שכך, ותודה לאלה שגם הרשויות חושבות שזה הדבר הנכון ביותר. הם אחים לכל דבר ועניין. גם אנשים שבאו ותרמו לילדים שלי כסף אחרי הרצח. יום אחד הגיעו לפה 4 צ'קים. הילדים אמרו לי, אבא, אנחנו 6. תיקח את הכסף, תחלק אותו ל6.
וואו.
הם חלק בלתי נפרד מהבית הזה.
וימשיכו להיות.
בעזרת השם. אני מתפלל שאלוקים ייתן לנו את הכוח. ואולי זאת הזדמנות להגיד גם לאנשים שמפחדים לעשות את זה. אז אתם צודקים שאתם מפחדים. זה באמת, אם תנסו לחשוב על זה בצורה מושכלת ומובנית, אין סיכוי שתעשו את זה. ובכל זאת אני ממליץ בחום. זה המעשה הכי משוגע והכי נכון שאתם יכולים לעשות בחיים. ולפעמים צריך גם לקפוץ ראש לתוך החיים. ולתת לאלוקים לסדר אחרי זה את כל הבעיות שנוצרות.
מדהים. אתה יודע, אומרים ש... הרבה מהמקרים שמענו על, על, על האבא שנרצח והילדים נשארו, והאימא ממשיכה לתפקד. לאבא קצת יותר קשה לעשות תפקיד של אבא ואימא.
ברגעים הראשונים אני אמרתי, עכשיו אני צריך להיות גם האימא וגם האבא, וברור, זה התפקיד שלי. ואפילו עשיתי איזה צעד קטן בכיוון, אז תפסתי את עצמי ואמרתי לעצמי,
למדת לתגן שניצלים?
זה ידעתי עוד מזמן. מבחינת עבודות הבית, דפנה הייתה אחות בבית חולים, הייתה חסרה פה במשמרות וכדומה, אני יודע לנהל את הבית יפה מאוד, זה תמיד ידעתי. אפילו דפנה ואני כשדיברנו על זה פעם, היא אמרה, אם אחד מאיתנו צריך ללכת, עדיף שאני אלך, כי אתה יודע לתפעיל יותר טוב פה אותה עניינים. אז התווכחנו על זה, כן? אני לא הסכמתי איתה. אמרתי, אמא זה יותר חשוב, בסדר. לא אנחנו מחליטים. אבל אני מהר מאוד הבנתי שיש דרשה שאומרת שיש 3 שותפים באדם. אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. אני היה לי שליש בעסקה הזאת, לדפנה היה שליש, ולקדוש ברוך הוא היה שליש. הוא החליט לקחת את השליש שלה, שיקח אחריות. למה שאני אכנס במקומה? אני לא נכנס במקומה. אז אני הודעתי, וגם לילדים הודעתי את זה, שעכשיו האבא שלכם הגדול, הוא אבא עוד יותר גדול, ואני לא אשלים את אמא. אני אנסה להיות אבא הכי טוב שאני יכול, עוד הרבה יותר ממה שהייתי. אז אני נמצא הרבה יותר בבית, ועושה הרבה יותר. אבל אמא אני לא אנסה להיות. ושהוא יהיה האמא שלהם. אני אומר את זה בהמון כאב, אבל אני חושב שמותר להיות גם חוצפן לאלוקים, ולהגיד לו שיקח אחריות על המעשים שלו. זה המעשים שלו, שיגדל אותם, הם גדלו יפה וטוב, ועכשיו זה אחריות שלו. אני נשאר בשליש שלי, ונסה לעשות אותו הכי טוב שאני יכול.
ואתה מצליח להרגיש אותו פה בבית?
אני חייב לומר שזה לא רק מאז, אלא עוד הרבה לפני זה. אלוקים מאוד נוכח אצלנו בבית, אנחנו מדברים איתו כל הזמן. צריך להיות אצלנו במטבח ביום שישי ולראות על כל צנצנת שלא נפתחת, שבטח שהיא לא נפתחת, לא התפללת על זה, כאילו אנחנו מאוד חיים את אלוקים בבית, והוא נוכח על כל צעד ושעל, וגם עכשיו אני אומר, אני מרגיש שהוא אוהב אותי ומחבק אותי ומלווה אותי בכל צעד ושעל. אני לא מבין את הקטע הזוי הזה שהוא לקח את אשתי, לא מבין ולא מסכים, אבל אני נשאר במקום של אי-הבנה ואי-הסכמה, ועדיין יכול לחוש את הנוכחות העצומה שלו בבית שלנו, באופן מדהים, מדהים מאוד.
אומרים שהתקופות הקשות זה החגים, זה אותם זמנים של המאוד מאוד ביחד, עברתם עכשיו את פסח.
לי אישית הזמנים הכי קשים זה ערבי החגים, ערבי השבתות. זה הזמנים שבהם אני מתפרק. כן, פסח היה קשה, אני בעיקר שמח. אנשים שואלים אותי איך היה פסח, אני אומר תודה שהיה. כי אני מבין שציר הזמן גם עושה את שלו. הוא עוזר באיזשהו מקום, כל יום שמתקדם, הרווחנו. זה לא פשוט, החגים לא פשוטים, הם זמן שמכנס הרבה כאב בתוכו. ואנחנו מנסים להעיר כמה שאנחנו מצליחים. פתחתי ואמרתי, ובחרת בחיים, אנחנו מנסים לבחור בחיים איפה שאנחנו יכולים. ואנחנו לא מתביישים לבכות, ולא מתביישים להתפרק, לשבת ביחד אחד ליד השני, להתפרק בהדלקת נרות, להתפרק באשת חיל. אנחנו לא מתביישים להתפרק. מותר לנו, זה בסדר, ואפילו ככה צריך. אם ילד שלי בוכה לבד, אני אומר לו, למה אתה בוכה לבד? זה לא הבכי של כולנו? אנחנו צריכים להיות ביחד, אל תסתגר בחדר. ואנחנו בוכים המון ביחד.
ולמה אתה הכי 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 מתגעגע?
דפנה וילי היה... הייתה זוגיות מאוד מעניינת ומיוחדת. באנו מעולמות מאוד מאוד שונים. כל בר דעת לא היה מרשה לנו להתחתן. זה מאוד אתגר את הזוגיות שלנו. רבנו המון. לא הסכמנו על המון דברים. ולמעשה כל יום שאלנו את עצמנו, זה נכון? אולי לא כדאי להמשיך ביחד? ואיך בעצם, רגע, איך אנחנו מחזקים את הזוגיות הזאת גם ליום הזה? איך אנחנו בונים עוד קומה? אהבנו אחד את השני באהבה מטורפת. הרבה אנשים שהכירו אותנו, הסתכלו עלינו ואמרו, גם כשדפנה הייתה חיה, אמרו, ככה, זה צריך להיראות. אבל מעניין שדווקא מתוך הסימני שאלה הבלתי פוסקים שלנו, שחייבו אותנו כל יום לתחזק את הזוגיות הזאת, כל יום לשאול, רגע, מה אני יכול לעשות היום כדי שהזוגיות הזאת תהיה עוד יותר טובה? ונוצר פה בבית, ראיתי שדפנה כתבה את זה, היה חסר לי מאוד לראות את זה, ואז ראיתי שהיא כתבה את זה, וזה מאוד, מאוד הרגיע אותי, לראות אותה כותבת את זה. שבבית הזה היה שוויון מאוד מאוד גבוה. לא שוויון במטלות, לא שוויון במשימות החיים, לא שוויון כזה רדוד. זה שוויון רוחני. שנינו הגענו לאחדות מאוד מאוד גדולה בינינו. היא הייתה המקפצה הרוחנית שלי, ואני הייתי המקפצה הרוחנית שלה. ומה שצמחנו יחד במין סחרור מטורף, שבו שנינו צומחים, כל אחד מביא את המקומות שהוא צמח אליהם, ומטפסים ביחד. רגע, את הבאת את זה, אני גם אלמד, ואני אצמח, ואני הבאתי משהו, והיא צמחה, והכל הכל ביחד, בשותפות מאוד גדולה.
זה כל כך לא מובן מאליו, כי אנשים חיים מכוח האנרציה, ויש ילדים, ויש משכנתה לשלם, ולא עוצרים לחשוב, ואתה מספר פה על עצירה יומיומית, יומיומית כדי לחשוב. איך מגיעים לזה?
קודם דיברנו המון. דיברנו המון המון שעות, אל תוך הלילה, שעות, על בסיס יומיומי. לא כל יום היינו מדברים שעות, אבל כשלא היינו מדברים שלושה ימים, היינו אומרים, אוף, די, מספיק, קובעים איזה ארוחת בוקר של איזה ארבע שעות, וסוגרים פערים, כי רגע, איפה את היית בימים האחרונים? איפה אני הייתי בימים האחרונים? ובואו, אני צריך את הפידבק שלך לכל מה שקורה, ואת צריכה את הפידבק שלי. ובשבילי זה השבר הכי גדול שלי כרגע, מאיפה אני אצמח? איך אני לומד לשאוב את כל הכוחות שלי עכשיו רק מאלוקים, ובלי לקבל את המשובים בדרך, שמאוד חסרים לי. והחוסר כרגע הוא חוסר במקום נפשי, מקום רוחני. שם הקושי, וזה קושי מאוד מאוד גדול, ואני מרגיש שהוא גם, באיזשהו מקום תמצית הכאב. הוא לא, אין לו מסכים של רגע היא חסרה לי בכביסה. זה שטויות, הכביסה עשיתי תמיד. אין לי מסכים שם, גם יש לי המון עזרה, כן? אני מתפרק לפעמים ולא מצליח לתפקד כל יום. אני מבין שזה הכי טבעי. אבל היא חסרה לי שם, בשותפות האמיתית והכנה שהייתה לנו, וזה נבנה מהמון מאמץ, וגם מלא לפחד. לא לפחד לריב, לא לפחד להתאמץ, לא לפחד לא להסכים. זוגיות זה לא, אנחנו למדנו את זה דווקא לאחרונה, שזוגיות זה לא אחד שמשלים את השני. זה כל אחד בא בכל העצמיות שלו, שאלוקים משלים אותנו, ובכל הקושי שלו, ועם כל האחד הזה, השלם שאני, עם זה אני בא לזוגיות. ואז אני אחד ואת אחד, ואז האחד ועוד אחד שלנו, יש בינינו, יש בין האחד שלי לאחד שלה המון מקום שאפשר לתוכו לשפוך המון אור. ואם אנחנו רק נשענים אחד על השני, כל האור מתגלץ' ואף למקומות אחרים, ואין מקום להכיל עוד אור. אז אנחנו לא השלמנו אחד את השני, אלא עמדנו זה לצד זה, וזה בנה המון. זה גם ממחיש את החוסר הגדול שיש עכשיו, כי הרבה אור פה נשפך. ואנחנו נאסוף אותו ונרים אותו. אנחנו מאוד נחושים בזה. והוא יאיר, יאיר באור גדול, בעזרת השם.
אתה יודע, באנו לדבר על שכול ועל כאב, יום הזיכרון, וקיבלנו חתיכת שיעור בזוגיות.
הלוואי, אם נועיל משהו לעולם, שיהיה גם זה לעילוי נשמתה.
כן.
ולהצלחתם של הילדים המתוקים שלי.
מה לאחל לך, נתן מאיר, הרב נתן מאיר?
אני לא רב. תאחלי לי לא להיות רב.
אחרי הרעיון הזה, אתה יודע, הרב זה לא אורך של זקן או פאות או...
אני לא רב. מה לאחל לי? שלא נפסיק כולנו לדבר עם אלוקים, ושלא נתבייש להודות בזה שאלוקים נמצא בחיים שלנו ובכל מקום, ומותר לנו לדבר עליו ולראות אותו ולהרגיש אותו. וכן, הוא נמצא פה, בתוך כל שנייה ושנייה, בתוך כל רגע ובתוך כל מעשה. שנצליח לעשות יותר מרווחים בין האטומים הקטנים שלנו, כדי להכניס לתוכם את אלוקים, הכי שאפשר.
כן. אני רוצה מאוד להודות לך על הרעיון המרגש הזה, שהדמעות חונקות את הגרון, ככה קשה לסיים. לא, באמת לאחל לכם שלא תדעו יותר מצער. רק שמחות, רק בשורות טובות. לך, לילדים, תודה.
תודה לכם, תודה רבה. מי ייתן וכולנו ננוחם בנחמת ציון.
אמן. אנחנו סיימנו שעה ראשונה מיוחדת ליום הזיכרון, כך כשהדמעות עדיין חונקות את הגרון. בשעה הבאה אנחנו נהיה בקריאת ארבע עם משפחת ליטמן, עם הנוע, הבא צרה תחייה ומוריה. יישארו איתנו.
כל חי תמיד איתי כוחה.
יום הזיכרון בכל חי באחת בצהריים, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו והרב משה סרצ'וק. בשלוש, במותם ציוו לנו את החיים. סיפורם האישי של נפגעי הקרבות ונפגעי הטרור, עם קובי פינקלר. בחמש, מאחורי הזיכרון, הרבנים הצבאיים בפאנל מיוחד עם אריאל ברמן. ובשבע, זוכרים לחיים, עם הרב נחמיה רוטנברג.
שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהמיון, ומסניך נע שעור ראש. על עמך יערימו סוד, והתייעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונחידה מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו, אוהלי אדום וישמעלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושב ויצור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. הסלע הם כמדיין, כסיסרה, חייבין בנחל קישון, נשמדו בעין דור, היודומן לאדמה, שיתמו, נדיבמו, כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה כל נסיכמו, אשר אמרו, נרשה לנו את נאות אלוהים. אלוהי, שיתמו חגלגל כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלהבה תבער.